ראש השנה דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמטה, במילה איתמר. בתפילת 18 כולנו מודים לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. כל רגע ורגע עושה איתנו הקדוש ברוך הוא ניסים ונפלאות. כשהקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות עם אבותינו בנס של ימי מרדכי ואסתר, קבענו יום חג פורים להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא עשה נס בימי יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו עם היוונים, גם כן קבענו 8 ימים להודות ולהלל את שמך הגדול. וכי מאז ועד היום אין עוד ניסים, למה אנחנו לא קובעים ימים טובים להודות בהם ולהלל לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא רגיל לעשות איתנו? חג פורים וחנוכה, אלה הם שתי דוגמאות של ימים טובים שתקנו חכמנו זיכרונם לברכה, מתוך רשימה של 35 ימים טובים שנרשמו כולם במגילה שנקראת מגילת תענית. מגילת תענית נשמע כמו מגילה של זמנים שצריך להתענות בהם, אבל ההפך הוא הנכון. מגילת תענית זאת הייתה מגילה שנרשמה על ידי חנניה בן חזקיה וסייעתו כ-100 שנה לפני חורבן בית המקדש השני, בו הם רשמו רשימה של 35 ימים טובים שהם קבעו לזכר ניסים שנעשו על ידי הקדוש ברוך הוא, וקבעו את הימים האלה להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא. ולכן בימים האלה אסור לקבוע תענית, ובחלקם גם אסור להספיד, אם יש איזשהו נפטר שנזכה להיבדל לחיים טובים וארוכים, אסור להספיד בימים האלה. הם נקבעו לימים טובים להימנע מתענית ולהימנע מהספד. ובמסכת שבת דף י"ג הגמרא שואלת, למה אנחנו בזמננו לא קובעים ימים טובים על ניסים שנעשים לנו? על זה אמר רבן שמעון בן גמליאל, מה נעשה שאם באנו לכתוב אין לנו מספיקים? מביא רש"י שני פירושים. פירוש ראשון, לפי שהם תדירות, זה נס אחרי נס אחרי נס באופן תדיר. פירוש אחר מביא רש"י, אין מספיק ימים בלוח השנה בשביל לקבוע ימים טובים על כל הניסים שנעשו לנו. ואם אנחנו נקבע יום טוב על כל נס, יצא שכל השנה יהיה יום טוב אחד גדול, וגם אז לא יספיק לנו הימים בשביל כל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא. הסבר נוסף שמהגמרא מביאה למה לא עושים חג ויום טוב על הניסים שעושה לנו הקדוש ברוך הוא, מכיוון מביאים משאל, אין שוטה נפגע. אדם שאין לו דעת, אין לו חוכמה אפילו להיפגע כשפוגעים בו. ככה גם אנחנו, כמה ניסים באים לנו, כך כותב רש"י, ואין אנו מכירים בהם. אבל באותם זמנים, זה היה זמן של שקט יחסי, של שלווה, והיה אפשרות להתבונן. כשחלילה הייתה מגיעה צרה, ידעו להכיר בישועה ובנס, ולכן הם הפכו את היום הזה ליום טוב, להודות לקדוש ברוך הוא. בזמננו אנו, כמו שכבר אמרנו קודם, שני הזמנים היחידים שנותרו זה חנוכה ופורים, שאנחנו עד היום נוהגים בהם. אבל שאר הימים טובים שנאמרו במגילת תענית בטלו. כמו שהגמרא מביאה איתמר, רב ורב חנינא אמרי, אחרי שנחרב בית המקדש השני, בטלה מגילת תענית. והיום, הימים האלה כבר לא אסורים בהספד, לא אסורים בתענית. לעומת זאת, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, שגם אחרי חורבן בית המקדש, לא בטלה מגילת תענית. והימים שמפורטים במגילת תענית שאסורים בהספד ואסורים בתענית, עדיין נשארו באיסורם גם בזמן הזה, והגמרא מפרטת את טעמי המחלוקת. הסיבה שרב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית אחרי חורבן בית המקדש, כי הרי הנביא זכריה אומר, כה אמר השם צבקות. בעצם הפסוק הזה מדבר בזמן שכבר בנו את בית המקדש השני. אומר הנביא לעם ישראל, כשנחרב בית המקדש הראשון, 70 שנה היינו עם גלות, והיו לנו 4 תעניות, 9 באב, על תמוז, טבת וצום גדליה. אותם צומות, עכשיו הולכים לבנות בית מקדש שני. זה יהיה לבית ישראל, לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים. לכאורה, הנביא זכריה היה צריך לומר, בלשון עבר, הצום שצמתם, הצום שצמנו הרביעי, החמישי והשביעי והעשירי, כבר לא צמים יותר, אלא יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה. והפלא שהנביא זכריה כותב לשון הווה, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, שהצומות עדיין קיימים. ובנוסף, הימים האלה הם לששון ולשמחה. והגמרא הקשתה, או שזה ימי צום, או שזה ימי ששון ושמחה בזמן בית שני. והגמרא תרצה, בזמן שיש שלום, בית מקדש עומד על תילו, ועם ישראל שולטים, ויש שלום, אז הימים האלה הם לססום ולשמחה. הם אסורים בהספד, אסורים בתענית. 9 באב, יום טוב, וככה 3 תעניות האחרות. אבל בימים שאין שלום, שעובדי כוכבים שולטים על ישראל, והמפרשים מסבירים שזה אפילו בזמן שיש בית מקדש. אבל אם עובדי כוכבים שולטים על עם ישראל, הימים האלה הם ימי צום. ואנח נמי, הימים טובים שכתובים במגילת תענית, יחד עם שאר הימים, הרי 4 הימים שהם צום, 9 באב, 17 בתמוז, צום גדליה, 10 בטבת, הרי כשבית מקדש השני עמד על תילו, הם היו ימים טובים, אם היה שלום. היו אסורים בהספד, אסורים בתענית. יחד עם שאר הימים הטובים שכתובים במגילת תענית. ברגע שנחרב בית המקדש, הימים האלה, לא רק שמותרים בתענית, חייבים להתענות בהם. אז אם כן, גם שאר הימים שכתובים במגילת תענית, אין יותר איסור להתענות בהם. לא שנאמר שחייבים להתענות כמובן, אבל אין יותר איסור להתענות בימים האלה. אין יותר איסור להספיד לכבוד המת בימים האלה. למה? כי ברגע שבטלו חלק מהזמנים שאסורים בהספד ובתענית, את גם שאר הדברים שבמגילת תענית בטלו. בפרט שהמפרשים מסבירים שרוב הימים טובים שכתובים במגילת תענית היו קשורים באיזושהי צורה לבית המקדש. ולכן אלה ימים שמחים כל מה שבית המקדש עומד על תילו, אבל ברגע שהוא נחרב, אז כל הימים האלה כבר אין להם משמעות של שמחה. אז לכן גם שאר הימים טובים שהם לא קשורים לבית מקדש, גם הם בטלים אחרי שנחרב בית המקדש. לכן הני נמי כי הני, שאר הימים טובים שכתובים במגילת תענית, אין בהם יותר איסור של תענית והספד, כי הני כמו ארבעת הימים, שבזמן שבית המקדש עמד על תילו והיה שלום, הם היו אסורים בהספד ותענית, אבל אחרי שנחרב בית המקדש, הם כבר מותרים. לעומת זאת, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חולקים. הם אמרי שאפילו אחרי חורבן בית המקדש לא בטלה מגילת תענית. לכאורה למה? מה שאר הימים טובים שמגילת תענית שונים מארבעת הצומות המפורסמים שאחרי שנחרב בית המקדש הם כבר מותרים בהספד ובתענית? יש הבדל גדול. הני, אותם תעניות שמוזכרים בנביא זכריה שהם הפכו להיות לימים טובים והם אסורים בהספד ובתענית, שבמקורם היו צום על חורבן בית המקדש, ודתלינו רחמנה בבניין בית המקדש. כשנחרב בית המקדש, הימים האלה נקבעו לצום. כשנבנה שוב בית המקדש, כשנבנה בית המקדש, הם נקבעו ליום טוב. אבל כשנחרב בית המקדש, הם חזרו להיות צום, והם התבטלו מלהיות ימים טובים. אבל הנח, שאר הימים טובים שבמגילת תענית, כדקיימי, קיימי. כמו שהם עמדו, כשבית מקדש עמד על תילו, ככה גם אחרי שנחרב בית המקדש, הם עדיין קיימים, קיימים טובים שאסורים בהספד ובתענית. שואלת הגמרא קושייה על רב ועל רבי חנינה שסוברים שבזמננו בטלה מגילת תענית. מטיב רב כהנא, יש לי הוכחה מברייתא שחנוכה הוא עדיין יום טוב למרות שנחרב בית המקדש. ואם כך נשאלת השאלה, אם חנוכה עד לא התבטל, אז גם שאר הימים טובים שבמגילת תענית לא בטלו. איפה אני רואה שחנוכה עדיין אסור בהספד ובתענית? מעשה וגזרו תענית בחנוכה בעיר לוד. הייתה איזה שהיא צרה, וכדי לבטל אותה, גזרו תענית בחנוכה. וירד רבי אליעזר ובא לבטל את התענית. איך? על ידי שהוא רחץ באותו יום. שזה דבר שבתענית אסור לעשות. ורבי יהושע הצטרף אליו, והוא הלך והסתפר, סיפר את השערות שלו בלוד, כדי לבטל בצורה של מעשים את התענית הזאת. אחר כך פנו רבי אליעזר ורבי יהושע לאנשי לוד ואמרו להם, צהו והתענו על מה שהתעניתם, תעשו תשובה על כך שקבעתם תענית בחנוכה. זה יום שאסור בתענית, וזה היה אחרי שנחרב בית המקדש. והרי היה, כי הרי רבי אליעזר ורבי יהושע, שניהם היו תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה נשיא ישראל באותה תקופת שבר של חורבן בית המקדש, אז הם בוודאי היו אחרי חורבן בית המקדש. ואם הם אמרו שעדיין חנוכה זה יום טוב ואסור בתענית, אז גם שאר הימים טובים שכתובים במגילת תענית, גם הם אסורים עדיין בהספד ותענית. אמר רבי יוסף, זה לא ראיה, שאני חנוכה משאר הימים טובים שבמגילת תענית, שהוא לא התבטל, למרות שהם כן התבטלו, כי בחנוכה דאיקה מצווה של הדלקת נר חנוכה, ולומר הלל שלם. שואלת הגמרא, אמר לאביי, זה סיבה? אם אתה מבטל את היום, ותבטל איהי, ותבטל גם מצוותה, אם אתה אומר שחנוכה בטל, אז כל המצוות של חנוכה בטלות. מה, בגלל שיש מצווה של הדלקת נר, אתה לא מבטל את היום, כמו שאר הימים שביטלת? כמו שאר הימים שביטלת, תבטל את היום הזה, ומילא גם המצווה של היום תתבטל. אלא אמר רב יוסף, אתה יודע מה הסיבה שחנוכה שני חנוכה, הוא שונה משאר הימים טובים שמגילת תענית? הועיל דמפרסם ניסה, כבר גלוי לכל עם ישראל היום הזה, על ידי שנהגו בו את המצוות של הדלקת נר חנוכה, אמירת הלל, וכבר החזיקו בו כמו מצוות של תורה, וזה לא דבר נכון לבטל את המצווה הזו. קושייה נוספת על רב ורבי חנינה שסוברים שאחרי חורבן בית המקדש בטלה מגילת תענית. מוטיב רב אחא בר הונא. במגילת תענית מובא אחד מהימים שהם ימים טובים שאסורים בתענית, זה היום שנקרא צום גדליה. ג' בתשרי, שבזמן שבית מקדש קיים, היום הזה בכל מקרה הוא יום טוב. היום הזה בכל מקרה אסור בהספד ובתענית. בכל זאת אומרת מגילת תענית, זה לשון מתוך מגילת תענית עצמה. ביטלתה בתשרי, ביום ג' לחודש תשרי. זה יום טוב של מגילת הענית. לרגל מה קבעו את היום טוב הזה? לרגל שבתילת אדקרתה מן שטריה, שהפסיקו להזכיר שם שמיים כשהיו כותבים שטרות, שזה דבר מופלא. עד רבה, אתה צריך לקבוע שכן יכתבו שם שמיים על השטרות. לא. אם יכתבו את שם השם על השטרות, שטר חוב של מלווה שמקבל שטר מהלווה, זה יכול לגרום שכשהלווה יחזיר ויפרע את הכסף למלווה, המלווה יזרוק את השטר להשפע יחד עם שמות הקודש הרשומים עליו. לכן היה יום טוב שלם שהצליחו למנוע את עם ישראל לכתוב שם שמיים על השטרות. מה קרה שמלכתחילה התחילו לכתוב שם שמיים על השטרות? שגזרה מלכות יוון גזרה שלא להזכיר שם שמיים על פיהם של עם ישראל. מה שלומך? ברוך השם. איך הצלחת? השם עזר. מה יהיה? בעזרת השם, השם יעזור. כל הזמן שם שמיים שגור בפיהם של עם ישראל, שזה גם כן סגולה מאוד גדולה להצלחה, כמו שכתוב על יוסף הצדיק, ויער אדוניו כי השם, שהקדוש ברוך הוא נמצא עם יוסף, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. איך ראה אדוניו של יוסף, שיוסף הוא איש מצליח, שהשם איתו, ויער אדוניו כי השם איתו, איך ראה שהשם איתו? שם שמיים שגור על פיו, כמו שמובא מחז"ל הקדושים. שאדם שם שמיים שגור על פיו, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. וכותב השל"א הקדוש, כך אומרים בשמו, שיש מעלה גדולה מאוד, שאדם כל הזמן יהיה שם שמיים שגור בפיו. נו, היוונים מאוד לא אהבו את זה. שם שמיים, אמונה, הם היו נגד אמונה. הם רצו שיפסיקו להזכיר שם שמיים. וכשגברה מלכות חשמונאי וניצחום את היוונים, הדבר הראשון שעשו זה שיזכירו כמה שיותר שם שמיים. עד כדי כך, התקינו שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות. אנחנו כותבים היום בסייעתא דשמיא, זה לא ממש שם שמיים. אתה לא מזכיר פה שם השם. אבל הם, איך הם היו מזכירים שם השם בשטרות? הם היו כותבים ככה. וככה היו כותבים. בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לכל עליון. היו כותבים כל עם השם, כמו שהשם כתוב, באותיות א', אחרי זה למד. עם שם השם. ואז השטר היה רשום עליו שם השם. וכששמעו חכמים בדבר, הם התבוננו בזה והם אמרו, יש כאן בעיה. לא נכון לכתוב שם שמיים בשטרות, למה? איזו חכם מרואה את הנולד? מה יקרה בהמשך? למחר זה פורע את חובו. הלווה יחזיר את החוב למלווה. ונמצא השטר הפרוע, מה יש לעשות איתו? זורקים אותו, והוא יהיה מוטל בהשפעה עם השם קודש שיש בו, ובתלום, התאמצו חזק לבטל את המנהג הזה מעם ישראל, שהפסיקו לכתוב שם שמיים בשטרות, כדי ששם שמיים לא יתגלגל בהשפעה, בביזיון. וכשהם הצליחו, הם קבעו יום, יום נס. אותו היום שהם הצליחו לעצור את המנהג הזה, עשו יום טוב. מתי? בג' בתשרי. דבר פלא, כותב בספר חתן סופר, לא חתם סופר עם מם, אלא חתן סופר עם נון. הוא מביא שכתוב מהיערות דבש, מהרבי רבי יונתן אייבשיץ, זכר צדיק לברכה. כותב שעשרת ימי תשובה שיש לנו בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, הם מכוונים כנגד עשרת הדיברות, ובכל יום צריך לעבוד על דיבר אחד מעשרת הדיברות. למשל, יום ראשון של עשרת ימי תשובה, שזה יום ראשון של ראש השנה, צריך לעבוד חזק על העניין של האמונה, אנוכי השם אלוקיך. ביום השני של ראש השנה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא להאמין בשום כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא. וביום השלישי, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. להיזהר מהזכרת שם שמיים לבטלה. ולכן בדיוק ג' תשרי, שזה יום שמכוון כנגד הדיבר השלישי שלא תישא את שם אלוקיך, השם אלוקיך לשווא, בו עשו יום טוב על זה שהצליחו למנוע שאנשים לא יכתבו שם שמיים לבטלה ולא ישליחו שם שמיים בהשפעה. אבל מה אנחנו מוציאים פה מתוך מגילת תענית? ג' תשרי זה יום טוב במגילת תענית. מתי תקנו אותו כיום טוב? בזמן שבית המקדש קיים? כבר היה יום טוב בבית שני. כי כל אותם ימים שהיו צום בזמן של גלות מהבית ראשון, אז בזמן בניין בית שני הם הפכו להיות לססון ולשמחה, הם הפכו להיות יום טוב. בכללם ג' תשרי שהוא צום גדליה. אז אם כן, הוא כבר היה יום טוב בזמן שבית מקדש קיים, למה צריך לתקן אותו כיום טוב? מסתבר שמדברים כאן אחרי חורבן בית שני. אז אם כן, ואיסל כדעתך שאחרי שנחרב בית המקדש בטלה מגילת תענית, אז אם כמה הייתה בטול, אם ביטלת את הימים טובים שהיו בזמן בית המקדש, אחרי נהיית המוסיפים, אתה בא להוסיף עוד יום טוב, את היום ג' תשרי? מתרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן שקבעו את ג' תשרי כיום טוב, זה היה בזמן שבית המקדש קיים, שאז ודאי לא בטלה מגילת תענית. ואם תשאל, אם זה בזמן שבית המקדש קיים, ותיפו כלי דאב על יום שהיה תענית, אחרי שנחרב בית המקדש הראשון, מפני שנהרג בו גדליה בן אחיקם, ואחרי שנבנה בית שני, היום הזה הפך כבר להיות ליום טוב, לססון ולשמחה, וכבר אסור באספד ובתענית, מעצם היותו יום טוב בזמן שבית מקדש קיים, אז מה יש לך לקבוע יום טוב של מגילת תענית ביום ג' בתשרי? התשובה היא, אמר רב, לא נצריכה אלא לאסור את יום שלפניו. כאן אנחנו מקבלים את החידוש שרב מביא, שיש הבדל גדול בין ימים טובים, שהם יש להם איזשהו מקור בתורה או בנביאים או בכתובים, לבין ימים טובים שנקבעו רק על ידי חכמים. דברים שכתובים בתורה, נביאים וכתובים, יש להם חוזק, יש להם כוח בעיני אנשים, זה מאוד מאוד חמור וזה מאוד מאוד חשוב. לעומת זאת, התקנה של חכמים, חכמים צריכים לחזק את התקנות שלהם. לכן, תקנות של חכמים, ימים טובים שקבעו חכמים, הם אסרו בהספד ובתענית גם יום שלפניו וגם יום שלאחריו אסור בתענית. לכן, כל זמן שג' בתשרי היה צום גדליה בן אחיקם, שהתהפך בזמן בית שני לססון ולשמחה, אז זה יום טוב כזה שיש לו מקור מדברי קבלה, כמו שהגמרא תגיד בהמשך. ואם כן, זה דבר חזק בעיני אנשים, זה כמו דברי תורה, כי זה מובא בנביאים וכתובים, ולכן זה לא צריך חיזוק, ולא קבעו שיהיה אסור בתענית גם יום שלפניו ויום שלאחריו. לכן, כל זמן שהיה רק צום גדליה ג' תשרי, אז בג' תשרי היה אסור בימים טובים, היה אסור בהספד ובתענית. זה היה יום טוב שאסור בהספד ובתענית, אבל רק היום הזה עצמו. אבל יום שלפניו, יום שלאחריו, היה מותר בתענית. אז ברגע שקבעו את היום ג' תשרי, כיום טוב של חכמים, מכיוון שהצליחו לבטל שלא יזכירו שם שמיים בשטרות, אז אוסר גם בתענית יום שלפניו ויום שלאחריו. זו התשובה של המסקנה של הגמרא. הגמרא שואלת, גם יום שלפניו נמי לכאורה כבר אסור בתענית, כי תיפוק לידיו עלי יום שלאחר ראש חודש תשרי. יום שאחרי ראש חודש תשרי, הרי ראש חודש עצמו הוא יום טוב, שיש לו מקור בדברי תורה, כי ראשי חודשים יש בהם איזשהו מעלה של יום טוב. יש מביאים את הפסוק, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, שראשי חודשים יש להם גם כן סוג של מעלה כמו יום טוב, אז אמנם שמצד זה לא היה אמור להיות אסור בתענית, כי יש ויכוח בין המפרשים, האם האיסור תענית בראש חודש זה מהתורה או מדרבנן, אבל גם אם זה מדרבנן, עיקר ראשי חודשים נקבע מהתורה, לכן זה חשוב אצל אנשים. אבל לכל פנים כן, לכן זה אסור בהספד ובתענית בכל מקרה. אבל אם כן, לכאורה גם יום שלאחריו אמור להיות אסור בהספד ובתענית. אז אם כן, אתה שואל אותי על היום של בית תשרי, שהוא יום לפני צום גדליה, אתה רוצה לקבוע את צום גדליה ליום של שאסור בתענית מדברי סופרים, מדברי חכמים, כדי לאסור גם יום שלפניו את בית בתשרי. הרי בית בתשרי כבר אסור בהספד ובתענית, בגלל שהוא יום אחרי ראש חודש, שראש חודש עצמו גם כן יום טוב. מתרץ את הגמרא כמו שנרצנו קודם. ראש חודש זה מועד מדאורייתא. ודאורייתא לא בא חיזוק לאסור את שלפניו ולאחריו בתענית. ולכן, כל זמן שהיה את ראש חודש תשרי, בית בתשרי היה מותר בתענית. אפילו כשהיה את ג' תשרי כצום גדליה, בית תשרי עדיין מותר בתענית. כי גם ראש חודש וגם צום גדליה זה ימים טובים מהתורה או מדברי קבלה. ברגע שחכמים קבעו את ג' תשרי ליום של יום טוב ממגילת סופרים, אז גם יום שלפניו נאסר בתענית, ומאז בית תשרי נאסר בתענית. איפה מצאנו שיש הבדל בין הימים טובים שחכמים תקנו לימים טובים שיש להם עיקר מהתורה? זה תניא. ימים האלה הכתובים במגילת תענית, שהם ימים טובים, אסורים בתענית לא רק באותו היום, אלא בין לפניהם ובין לאחריהם הם אסורים בתענית. לעומת זאת, שבתות וימים טובים, הם עצמם אסורים בתענית, זה נכון. אבל יום שלפניהם ויום שלאחריהם מותרים בתענית. ואם תשאל מה הפרש בין זה לזה, זה יום טוב וזה יום טוב. למה ביום טוב שתקנו חכמים אוסרים בתענית גם יום שלפניו וגם יום שלאחריו, ויום טוב שהתורה קובעת, יום שלפניו ויום שלאחריו מותר בתענית? התשובה היא, הללו, שבתות וימים טובים, הם מדברי תורה. ואין דברי תורה צריכים חיזוק, כי אנשים כבר שומרים על דברי תורה. לעומת אותה הללו, אותם ימים טובים שנקבעו במגילת תענית, הם מדברי סופרים, הם מדברי חכמים. מדברי סופרים צריכים חיזוק, לכן תקנו שגם יום שלפניו ויום שלאחריו יהיו אסורים בתענית. וכאן הגמרא שואלת את מה שכבר ביררנו מקודם, בית תשרי אמור להיות אסור בתענית, ותיפוק לדאב עלי היום הזה שבית בתשרי, יום שלפני יום שנרק בו גדליה בן אחיקם, שזה היה צום בזמן חורבן בית ראשון, וזה נהיה יום טוב בזמן שנבנה בית שני, והוא לא יום טוב מהתורה. אז אם כן לכאורה, צריך להיעשר יום שלפניו, גם בית בתשרי. עונה הגמרא לא, כל זמן שהיה צום גדליה, ועדיין לא היה יום טוב בג' בתשרי של חכמים, בגלל ביטול הזכרת שם שמיים בשטרות, אמר רבשי, גדליה בן אחיקם, הצום הזה זה דברי קבלה, זה מדברי הנביאים הוא. ודברי קבלה זה גם כדברי תורה דמו, וזה לא צריך חיזוק. לכן, כמו שאמרנו קודם, כל זמן שהיה ראש חודש באלף תשרי, צום גדליה, גימל תשרי, אלה הם ימים שהם חזקים מעצמם ולא צריכים חיזוק. לכן לא אסרו בתענית יום שלפניהם, יום שלאחריהם, אז היום בית תשרי שבאמצע עדיין היה מותר בהספד, היה מותר בתענית, אבל ברגע שגימל תשרי הפך להיות יום טוב מדרבנן, אז אם כן, בית תשרי נאסר עשיית תענית ביום הזה. מביאה הגמרא קושייה נוספת. איך אתה אומר שאחרי החורבן בטלה מגילת תענית? מטיב רב טובי בר מתנה. עוד יום טוב שמובא במגילת תענית. זה בחפחת אדר. ב-20 ותמניה בי, אתת בשורת תבת ליהודאי. הגיעה בשורה טובה ליהודים. דלא יעידון מאורייתא. שהם מאוד צריכים להתנתק מהתורה. מה היה בהתחלה? שבהתחלה גזרה מלכות הרשעה, בדרך כלל הכוונה למלכות, מלכות רומי, יכול להיות שפה זה הכוונה למלכות אחרת, שהייתה נוהגת אז, אחרי חורבן בית המקדש השני, גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל. איך גוזרים שמד על עם ישראל? שלושה דברים, שלא יעסקו בתורה, ושלא ימולו את בניהם, ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה מאיזה מטרוניתה אחת, שרה, שכל גדולי רומי מצויים אצלה, והכירה אותה. התייעצו איתה איך אפשר לרקח את הלב של המלכות הרשעה, שיבטלו את הגזרות מעלינו. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. כאן רשי כותב, מה זה הפגנה? הפגנה זה לא ללכת באלימות, הפגנה זה לא ללכת בכוח, אלא הפגנה זה לבקש תחנונים, להתחנן, לבקש מהמלכות, ברחמים, אנא תרחמו. כך משמע פה. הלכו והפגינו בלילה ואמרו בתחנונים ומתפללו גם לקדוש ברוך הוא, אי שמיים, למען הקדוש ברוך הוא, וכי לא אחיכם אנחנו, הרי עשיו הוא אח של יעקב, ולא בני אב אחד אנחנו, בנים של יצחק, אבינו, גם עשיו וגם יעקב, ולא בניהם אחת אנחנו, רבקה אימנו. מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות קשות? וההפגנה הועילה, כי ההפגנה הגיעה בדרכי נועם. לשון רכה תשבר גרם, ומלכות הרשעה ביטלום את אותם הגזרות, ואותו היום חפחת באדר עשו יום טוב, וזה בוודאי היה אחרי חורבן בית המקדש השני. וייסע אל קדתך, בטלה מגילת תענית, אחרי שנחרב בית המקדש השני. איך ייתכן שקובעים ימים טובים חדשים? אם כמה הייתה בתול, אחרניה אתה מוסיפים? אם ביטלו את הימים טובים שהיו במגילת תענית, מה אתה מוסיף ימים אחרים עכשיו? וכי יתאם מה החינמי בזמן שבית המקדש? אולי תאמר שהסיפור הזה היה בזמן שבית המקדש קיים. זה לא ייתכן. כי מי זה שהלך להתייעץ איך לבטל את הגזרה? זה היה יהודה בן שמוע וחבריו. יהודה בן שמוע היה תלמידו של רבי מאיר. והיהודה בן שמוע תלמידו של רבי מאיר. ורבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, כידוע, הוא היה אחד מהחמישה תלמידים שרבי עקיבא הלך ללמד אחרי שמתו 24,000 התלמידים בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה כידוע. ואותו רבי עקיבא היה תלמידו של רבי אליעזר, כמו שמוכח במסכת שבת, לא נאריך. ורבי אליעזר היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה נשיא ישראל בזמן חורבן בית המקדש. אז יהודה בן שמוע בוודאי היה אחרי חורבן בית שני. מאיפה אתה יודע שיהודה בן שמוע היה תלמיד של רבי מאיר? דתנן, יש כלל שכלי שהוא קיבל טומאה על ידי שנגע בו תמי מת או שרץ או מצורה, כל מיני טומאות שיכולות להיות. ברגע שהכלי נטמא, כדי לתאר אותו, האפשרות הפשוטה זה לטבול אותו במקווה, ואז הוא נהיה טהור. אבל יש אפשרות נוספת על ידי ששוברים אותו. מספיק שאתה מנקב בו נקב כזה גדול, שהכלי כבר לא ראוי למלאכה, או למלאכתו, לא ניכנס כרגע להבדל. אבל בכל אופן, ברגע שהכלי שבור, הוא כבר, הטומאה עוזבת אותו, כי רק כלי ראוי מקבל טומאה. אבל אם אני אחרי זה מתקן את הכלי, האם הכלי חוזר לטומאה הישנה שהייתה בו קודם? אז תלוי איזה כלי. כלי מתכת חוזר לטומאתו הישנה. כלי זכוכית לא חוזר לטומאתו הישנה. אומרת המשנה, כלי זכוכית שנקבו, היה בהם טומאה ונקבו, ואז הטומאה ירדה מהם, כי ברגע שיש בו נקב, אז הוא כבר נחשב שבר כלי. והטיף לתוכן, לתוך הנקב, עבר, עופרת כדי לסתום את הנקב. עכשיו, הכלי כולו הוא זכוכית, שהוא לא חוזר לטומאתו הישנה, אבל המעמיד של הכלי שאיתו סתמו את הנקב זה ממתכת, שאם הכלי כולו היה ממתכת, אז הוא כן היה חוזר לטומאתו הישנה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, יהודה בן שמוע מטמא את כלי הזכוכית, והוא סובר שחוזרים לטומאתם הישנה, ואת הדברים האלה הוא אומר משום רבי מאיר, כי רבי מאיר אומר שהולכים אחרי המעמיד, מה שמעמיד את הכלי, מה שסותם את הנקב, הוא עיקר הכלי. מכיוון שמה שסותם את הנקב זה מתכת, ומתכת שהייתה טמאה ונשברה וחזרה להיות מתוקנת, כשהיא נשברה, ירדה ממנה הטומאה, כי כלי שבור, אין בו דין קבלת טומאה. אבל אחרי שתקנו אותו שוב, הוא חוזר לטומאתו הישנה מדרבנן. אז אם כן, לפי דעתו של רבי מאיר, מכיוון שהכל הולך אחר המעמיד, וכאן הטיפה של העבר, מה שנקרא עופרת, הוא זה שמעמיד את הכלי שהוא יהיה סתום, אז הולכים אחרי המתכת הזאת, ואנחנו מחשיבים את הכלי ככלי מתכת, וכלי מתכת, אם הוא נשבר, אחרי שהוא היה טמא, הוא נשבר, הוא נטהר, אבל כשהוא נהיה שלם בחזרה, חוזר לטומאתו הישנה. ולעומת עוד חכמים, הם לא סוברים שהכלי הולך אחרי מה שמעמיד אותו, אחרי מה שסותם את הנקב שלו, אלא הולכים אחרי עיקר הכלי. לכן, מכיוון שהכלי הוא כלי זכוכית, וכלי זכוכית, אם הוא נטמא, והוא אחר כך ניקב, בטלה ממנו הטומאה. גם אם אחר כך תקנו אותו, הוא לא חוזר לטומאה שהייתה בו קודם. לכן הם מתארים. אבל על כל פנים אנחנו רואים שיהודה בן שמוע הביא את הדין בשם רבי מאיר. זאת אומרת שהוא היה תלמידו של רבי מאיר, שרבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה תלמידו של רבי אליעזר, שרבי אליעזר היה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, שרק רבן יוחנן בן זכאי היה הנשיא בזמן שנחרב בית המקדש. זאת אומרת שכאן יהודה בן שמוע מדובר הרבה אחרי חורבן בית המקדש השני. ואם כן, אם אתה אומר שבטלה מגילת תענית מי שנחרב בית שני, אז למה כשיהודה בן שמוע הלך והתייעץ איך אפשר לבטל את הגזרה של מלכות הרשעה, ואמרו לו לך תפגין וכולי, והוא צריך לבטל את הגזרה, מה הוא מתקן יום של יום טוב? אם בטלו הימים טובים של מגילת תענית, מה אתה עושה עכשיו יום טוב חדש? אלא מזה שאתה רואה שתקנו יום טוב אחרי שנחרב בית המקדש, מוכח שיש דעה סוברת שלא בטלה מגילת תענית שנחרב בית המקדש, לכן אפשר להוסיף בו עוד יום טוב. אומרת הגמרא, נכון, באמת יש בזה שתי דעות. תנא הכי, לתניא, הימים האלו הכתובים במגילת תענית, בין בזמן שבית מקדש קיים ובין בזמן שאין בית המקדש קיים, אסורים בתענית דברי רבי מאיר. ואם כן, לא פלא שיהודה בן שמוע צירף יום טוב חדש למגילת תענית, כי הוא היה תלמידו של רבי מאיר, שסובר שגם אחרי שנחרב בית שני, עדיין יש את הימים טובים של מגילת תענית. לעומת זאת רבי יוסי אומר, בזמן שבית מקדש קיים, הימים האלה אסורים בתענית. למה? מפני ששמחה היא להם. כשבית מקדש קיים, רוב הימים טובים של מגילת תענית, כמו שאמרנו, היו ימים שקשורים איכשהו לבית המקדש. כל מה שבית מקדש קיים זה שמחה להם. אגב, הדברים האלה נאמרו לעניין יום העצים, קורבן העצים. כשבאו לבנות את בית המקדש השני, הניות הייתה כל כך גדולה. לא היה עצים בשביל המערכה של המזבח. והיו משפחות שבמסירות נפש התנדבו להביא עצים למערכה וקבעו את הימים שהם הביאו את העצים, שגם לעתיד, כשיהיה לשכת דיר העצים מלאה בעצים, יקחו דווקא מהעצים של אותם המשפחות שבמסירות נפש, בזמן הקמת בית המקדש הביאו את העצים שלהם. אלה היו ימים טובים של מגילת תענית. וכשנחרב בית המקדש, הימים האלה כבר לא שמחה לאותם המשפחות. אם אין בית מקדש קיים, הימים האלה מותרים בהספד ובתענית, מפני שאבל הוא להם. מה תשמח? היום העצים, יום קורבן העצים, מה יש לשמוח? כשבית מקדש נחרב. לכן הימים האלה בטלו מלהיות ימים טובים. ומכיוון שאלה הימים שקשורים לבית מקדש, הם כבר לא ימים טובים, אז גם שאר הימים האחרים שכתובים במגילת תענית, גם הם התבטלו. מביאה הגמרא דבר מופלא מאוד. והלכתה, מה הלכה למעשה? יש פה ויכוח ענק בין אמוראים, בין תנאים, בטלה מגילת תענית, לא בטלה מגילת תענית, מה הלכה? בטלו, הימים טובים. והלכתה לא בטלו. אז הצלחת לבלבל אותנו, לא? קשיה הלכתה, הלכתה. אומרת הגמרא, לא קשיה, יש פה דבר מאוד פשוט. כאן, שהימים לא בטלו, זה על שני ימים. בחנוכה ובפורים, שאלה נשארו לנו מהמגילת תענית המפוארת, יום החנוכה ויום הפורים, הם ימים טובים של מגילת תענית, אבל הם נשארו. כאן, מה שכתוב, שאחרי חורבן את המקדש, בטלה מגילת תענית, זה בשאר היום, בשאר הימים טובים שמוזכרים שם, שהם כבר לא נוהגים היום. בשנה למדנו שעל שישה חודשים, היו שלוחים של בית דין יוצאים לגולה כדי לעדכן את בני הגולה מתי נקבע ראש חודש. אבל לא היה להם לוח שנה שהיה רשום בו מתי ראש חודש. כי בזמן שיש בית דין מוסמכים לדיינות איש מפי איש עד משה רבנו, יש מצווה לקדש את החודש על פי עדים שראו את מולד הלבנה. הם ראו איך שאחרי שסוף חודש עבר הלבנה נעלמה, תחילת החודש הזה ראו את הלבנה מחדש, מולד הלבנה. ואז הם באים ומעידים, בית דין חוקרים, דורשים, מגלים שבאמת הם ראו את מולד הלבנה, ואומרים, החודש מקודש, מקודש, ואז קובעים מתי יהיה ראש חודש. אם היה יום מעונן, בלילה שהיה באמת אמור להיות היום שמקדשים בו את החודש, ולא ראו את מולד הלבנה, אז לא מקדשים את ראש חודש בזמן, יקדשו את ראש חודש למחרת. אז אם כן, אלה שרחוקים לא יודעים מתי ראש חודש. אז היו שישה חודשים בשנה ששלחו שליחים שיעדכנו אותם, כי זה היה משמעותי מאוד לדעת מתי היה ראש חודש. איזה ימים למשל, על חודש אלול, ראש חודש אלול, היו שולחים את השלוחים. למה? מפני ראש השנה. כדי שידעו מתי יהיה ראש השנה, אחרי 29 יום בדרך כלל. כי בדרך כלל חודש אלול היה של 29 יום. ועל חודש תשרי, אחרי ראש השנה הם היו גם כן יוצאים מפני תקנת המועדות, כדי שהציבור בגולה ידעו מתי יום הכיפורים, מתי חג סוכות. שואלת הגמרא, כיוון דנפקי להו האלול, אחרי שהם יצאו השלוחים והתקנו את העם שבגולה, רבותיי, ראש חודש אלול נקבע ביום פלוני. עכשיו, כולם יודעים מתי זה ראש השנה. כי הרי בשביל מה הם בכלל היו יוצאים בראש חודש אלול? כדי להתקן את כולם מתי ראש השנה. כי ראש השנה בדרך כלל היה חודש אלול היה של 29 יום, ויום שמחרת היה ראש השנה, היה א' תשרי, כי בדרך כלל חודש אלול היה חסר, היה של 29 יום. אז התשרי למה לו? מה צריך לצאת להתקן? מתי ראש חודש תשרי? כולם יודעים שאחרי 29 יום בחודש אלול זה ראש חודש תשרי. וכי תהי, מהאם תרצה לומר שצריכים לצאת שוב על תשרי, כי אולי בסופו של דבר החליטו לעשות את חודש אלול 30 יום, ורק לאחר מכן התחיל א' תשרי. דילמה אברו על אלול, זה נקרא שאיברו את חודש אלול, הוסיפו לו יום 30, ואמר רב חיננה בר כהנא, את הדברים אמר בשם רב, מימות עזרא הסופר, שבנה את בית המקדש השני, ואילך לא מצינו, אז היה באמת שנה שעיברו את חודש אלול, אבל מאז לא מצינו אלול מעובר, לא היה אלול של 30 יום, כל חודשי האלול יש ל-29 יום. אז מה יש לעדכן את אחינו שבגולה, אם מתי ראש חודש, אם יודעים מתי ראש חודש, מתי שהיה ראש השנה, שזה אחרי 29 יום, מחודש אלול לראש השנה. עונה הגמרא, כשאתה מסתכל אחורה על ההיסטוריה, אתה יודע שבאמת לא מצינו אף פעם אלול מעובר, אבל כי זה לא יצטריך, מציאות שאף פעם לא יצטרכים לעבר 30 יום, אבל היצטריך, אם היו רואים צורך כן לעבר את חודש אלול, מהברינן לי, נו, אז איך בני הגולה ידעו שעברו? אכן צריך לשלוח שלוחים שיעדכנו אותם. שואלת הגמרא, איך הם יעברו את ראש השנה? איך הם יגידו שחודש אלול יהיה של 30 יום? הרי כל בני הגולה בכל המקומות נוהגים ראש השנה אחרי 29 יום בחודש אלול. מונים חפתת אלול, ויום אחר כך עושים א' תשרי, והוא ראש השנה. אם אתה תקבע שאלול יהיה עד למד אלול, ורק אחר כך יהיה א' תשרי, יוצא שכל אלה שעשו ראש השנה, יתקלקל להם בראש השנה שלהם, כי צריך לשמור ראש השנה למחרת. המקלקל ראש השנה, אז למה אתה עושה 30 יום חודש אלול? עונה הגמרא, מוטב תתקלקל לפעמים ראש השנה, ולא יתקלקלו כל הוא מועדות. כדי שלא יתקלקלו כל המועדות, שהסיבה, רש"י מביא, למה היו עושים חודש אלול 30 יום ורק אחר כך ראש השנה? כדי שאם יוצא יום כיפור או ביום שישי או ביום ראשון, ואז יוצא שיש לנו שבת ויום כיפור סמוכים, יכולה לצאת פה תקלה גדולה, שאם, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, אבל אם חלילה נסתלק לבית עולמו אדם אחרי 120 שנה, בבריאות ובשמחה, וזה היה לפני שבת או לפני יום כיפור, יש עכשיו יומיים שאי אפשר לטפל בקבורתו, אז זה יכול לפגוע בכבוד המת. בשביל זה דאגו שלא יהיו יומיים של כיפור ושבת אחד אחרי השני. וכן, זה נקרא משום מיטאיה. גם יש משום ירקאיה, ירקות. אם היו קוטפים ירקות, יש ירקות שמבשלים אותם, שהם, כשהיום יש לנו מקררים, אבל אז לא היה להם תנאי קירור. אם אתה כותף אותם, אתה מבשל אותם אולי אפילו, ואתה משאיר אותם ככה, הם יכולים להתקלקל אם אתה משאיר אותם יום טוב ושבת סמוכים. אז בשביל זה דאגו שלא יהיה אף פעם דבר כזה, שיהיה יומיים. שלא יהיה יומיים, יום טוב ושבת. שלא יהיה סמוך, כי אתה לא יכול לקטוף ירקות בשבת או ביום טוב. היו צריכים לקטוף את זה לפני כן. אז יכול להיות מציאות שהירקות יעמדו יומיים ויקמשו. לכן דאגו שזה לא יהיה סמוך, שבת ויום טוב, אחד אחרי השני. זה תקנת המועדות, שלא התקלקלו המועדות, היה כדאי לעשות אלול 30 יום. אם אתה רואה שאם אתה תעשה 30 יום, זה יפריד לך את היום כיפור משבת, שזה לא יהיה יומיים רצופים, או את יום טוב משבת שלא יהיה יומיים רצופים, זה כדאי. כדאי. ככה מבאר רש"י בכל אופן. אז זה כדאי לנו, שאפילו שכל בני הגולה יפסידו שהם עשו ראש השנה בזמן שהוא לא ראש השנה, העיקר שלא יתקלקלו המועדות. שזה יותר חשוב. די כנעמי. באמת אפשר לדייק מדברי המשנה שחכמים, חששו שלא יהיה קלקול של המועדות. אפילו שזה יכול לגרום שאנחנו נעשה חודש אלול יום נוסף, והתברר שכל אלה בחוץ לארץ שלא מעודכנים בזה, הראש שנה שלהם שהם עושים בזמן שהוספנו לחודש אלול, ביום שאנחנו עשינו אותו למד אלול, אצלהם זה ראש השנה. מתקלקל להם הראש השנה, בכל זאת זה כדאי מפני תקנת המועדות. דקטני, במשנה כתוב, הסיבה שיוצאים שלוחים על חודש תשרי לעדכן מתי זה ראש חודש, מפני תקנת המועדות. שמע מינה, שכדי שלא יתקלקלו המועדות, היה רשות לבית הדין לעשות את חודש אלול יום נוסף. למרות שזה גורם שכל אלה בחוץ לארץ שלא מעודכנים בזה, הראש השנה שהם שומרים מתקלקל. עוד יום שהיו שולחים שלוחים לעדכן את הציבור מתי ראש חודש, על חודש כסלב. למה? מפני חנוכה, שידעו מתי זה חנוכה, חפאי כסלב. וכן על חודש אדר, גם כן יצאו שלוחים מפני הפורים, כדי שידעו מתי לעשות את פורים. ואם זה שנה מעוברת, ויצאו השלוחים לפני, אחרי חודש אדר, ואחר כך החליטו שעושים עוד אדר, אדר שני. ואילו נתעברה השנה, יוצאים אף על ההדר השני מפני הפורים, זה לא קטנה במשנה. זאת אומרת, שנראה מדברי המשנה, שהשלוחים יצאו אחרי ראש חודש אדר, להתקן את כולם בגולה, מתי היה ראש חודש אדר. ואם אחרי שכל השלוחים יצאו, וכבר התקנו את כל העם שבגולה, מתי ראש חודש אדר, החליטו בית דין, שהשנה הזאת הולכת להיות שנה מעוברת. עד ראש חודש ניסן אפשר עדיין לעשות את השנה שנה מעוברת. זאת אומרת, עושים שיהיה, שמה שהיה עכשיו חודש אדר, זה רק אדר א', ועוד יש לנו אדר ב', ואז בעצם יהיה עיקר הפורים. אז לא כתוב במשנה שהשלוחים יוצאים גם באדר ב', כדי להתקן שיש אדר ב' ולהתקן מתי ראש חודש אדר ב'. מתניתן דלא כרבי. המשנה זה לא כמו דעתו של רבי, לתניא, רבי אומר, אם נתעברה השנה, השלוחים יוצאים לגולה, אף על אדר השני מפני הפורים. ומה הוויכוח של המשנה עם דעתו של רבי? לימה באקה מפלגי. דמר סבר, התנא של המשנה שלנו, שסובר שלא יוצאים להדכן על אדר שני, סובר, בשביל מה צריך להדכן אותם על אדר שני, אצלם הם שמרו פורים באדר ראשון, כל המצוות הנוהגות באדר שני נוהגות בראשון. זאת אומרת, מי שקיים את המצוות של פורים בפורים קטן, באדר ראשון, בוא נאמר שתנא של המשנה שלנו סובר, שהוא יצא ידי חובת המצוות של פורים. לכן, שמה צריך להתקן אותם שיש שנה מעוברת ויש אדר ב' ופורים הולך להיות באדר ב', הם כבר קימו את המצוות של פורים באדר א'. לעומת זאת, רבי ומר סבר, כל מצוות הנוהגות באדר שני אין נוהגות באדר ראשון. זאת אומרת, אם קראו מגילה, שלחו משלוח מנות, נתנו מתנות לאביונים, עשו משתה ושמחה באדר ראשון, לא יצאו ידי חובה, ובאדר שני הם צריכים שוב פעם לקיים את המצוות שתלויות בפורים. לכן סובר רבי שהשלוחים צריכים לצאת ולהתקן את העם שבגולה. רבותיי, יש אדר ב' וראש חודש היה ביום פלוני, כדי שידעו לקיים את המצוות של פורים באדר שני. דוחה הגמרא, לא, לא בזה הוויכוח. כולם מודים שאדר שני זה פורים האמיתי, אדר הסמוך לניסן. אם קיימת מצוות פורים באדר ראשון, יפה מאוד, הרווחת פעמיים פורים, יהיה לך עכשיו פורים גם באדר שני. כולל מצוות הנוהגות באדר שני, אין נוהגות בראשון. זאת אומרת, זה שקיימת את זה באדר ראשון, לא יצאת בזה ידי חובה שלא תצטרך לקיים את זה גם באדר שני. ובמה הוויכוח? אחא, בעיבור שנה כמפלגי, התנא של המשנה ורבי, הוויכוח שלהם הוא כמה ימים זה חודש אדר ראשון כשמוסיפים אדר שני. חודש אדר ראשון נקרא עיבור שנה. בזה הוויכוח, דתניא, כמה ימים יש בעיבור שנה? כשאני עושה אדר א' ואדר ב', כמה ימים יש באדר ראשון? לפי התנא הראשון בברייתא, 30 יום. לא 29 יום, אלא תמיד יהיה בו 30 יום. אם כן, לפי התנא במשנה שלנו, הוא יסבור כמו תנא קמא, שאדר ראשון, אם עושים אדר שני, הוא יהיה בכל מקרה תמיד 30 יום. אז אם יצאו שלוחים באדר ראשון, להודיע מתי היה אדר ראשון, כולם ידעו מתי היה אדר שני. ברגע שהתפרסם שיש שנה מעוברת, הם ידעו מתי אדר שני. אחרי 30 יום של אדר ראשון, התחיל אדר שני. לעומת זאת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, חודש. זאת אומרת, הגמרא מביאה עכשיו, שחודש הכוונה או 29 יום, חודש הכוונה 29 יום, אבל זה לא חייב להיות 29 יום, זה יכול גם להיות 30 יום. כי אם תגיד שחודש זה 29 יום, אז מה זה משנה? מה ישנה אם אתה אומר שחודש אדר א' הוא תמיד 30, ולכן לא צריכים להדכן את הציבור מתי הראש חודש אדר ב', כי הם יודעים שזה אחרי 30 יום באדר א' זה יד א'. אם אתה אומר שחודש הכוונה 29 יום קבוע, אז אם כן נמי יד א', אז לפי הדעה הזאת, אם נפסוק כמו הדעה של רבן שמעון בן גמליאל, שתמיד מוסיפים, תמיד חודש אדר א', כשיש אדר ב', אדר א' יהיה תמיד 29 יום. גם לא צריך להתקן את הציבור מתי זה אדר ב', כי זה אחרי 29 יום. לאמר רב פאפה, מאן דאמר חודש, זה לא הכוונה תמיד 29 יום, אלא רצה חודש, רצה 30. אפשר את היום הזה של, את החודש הזה של אדר א', אפשר לעשות אותו 29 יום, אפשר לעשות אותו 30 יום. אז לכן, אנחנו לא יודעים מתי ראש חודש אדר ב', לכן התנא של הברייתא, רבי, סובר שצריך להוסיף עוד זמן שהעדים הולכים, שהשלוחים הולכים להתקן את הציבור, מתי היה ראש חודש, מתי? באדר שני, בשביל להתקן אותם על פורים שבאדר שני. העיד רבי יהושע בן לוי, משום קהל הקדישא דירושלים. על שני החודשים אדר, על שני האדרים, שמקדשים אותם ביום עיבוריהם. זאת אומרת, יום עיבוריהם זה היום 30. שיום 30, אם אני רוצה לעשות חודש מעובר, חודש של 30, אז עם איזה יום אני עושה אותו חודש מעובר? שבמקום שהוא יהיה 29 יום, אני עושה אותו 30 יום, ואז הוא נהיה חודש מעובר. יש שנה מעוברת, שבמקום 12 חודשים אתה עושה אותו 13 חודשים, ויש חודש מעובר, שבמקום 29 יום הוא נהיה 30 יום. מתי אני הופך, איזה יום הופך את החודש הזה מחודש לא מעובר לחודש מעובר? היום ה-30. אז ביום ה-30, זה הזמן שמקדשים את החודש. זאת אומרת, יום 30 של אדר א', תמיד יהיה יום א' של אדר ב'. זאת אומרת שבאדר א' תמיד יהיו 29 יום, כי היום ה-30 שלו זה כבר תחילת החודש הבא. וכן, היום ה-30 של אדר ב' הוא יהיה תמיד א' ניסן, זאת אומרת שבאדר ב' גם כן יהיה 29 יום, כי היום ה-30 הוא כבר יום הראשון של חודש ניסן. למים רד חסרינן עבדינן, מלאים לא עבדינן. זאת אומרת, גם אדר א' וגם אדר ב' זה רק של 29 יום, כי היום ה-30 שלהם הוא כבר תחילה של החודש הבא. ככה אמרו הקהל הקדוש של ירושלים. אבל יש דעה שנייה בעניין הזה. להפוק מידי דרש רב נחמן בר חיסדא, שדרש רב נחמן בר חיסדא, שעיד רבי סימאי את העדות הזאת משום שלושה הנביאים האחרונים שקמו לעם ישראל, חגי, זכריה ומלאכי. על שני האדרים, שני חודשי אדר, אדר א' ואדר ב', שאם בדין רצו לעשותם שניהם מלאים, עושים. אפשר לעשות אדר א' 30 יום ואדר ב' 30 יום. אומרים בשם רב נחמן מברסלב, שכשיש שנה מעוברת, אין דבר כזה עצבות. כי הרי יש לנו 60 ימים של אדר, גם אדר א' וגם אדר ב', וכל עצבות בטלה ב-60 האלה שמרבים בהם בשמחה, אז העצבות בטלה ב-60. אבל כל זה דווקא אם אנחנו אומרים שאפשר לעשות גם אדר א' וגם אדר ב', לעשות אותם מלאים, ימים של חודשים של 30 יום. אז 30 יום ועוד 30 יום זה נהיה 60. בכל אופן אפשר לעשות אותם את שני הימים, ימים, את שני החודשים של 30 יום כל חודש וחודש. אפשר לעשות, אם רוצים לעשות אותם שניהם חסרים, שכל חודש יהיה רק של 29 יום, עושים. ואם רוצים לעשות את הראשון, ככה רש"י מדגיש, אחד מלא, שאדר א' יהיה 30 יום, והאחד חסר, אדר ב' יהיה של 29 יום, עושים. וכך היו נוהגים לעשות בגולה. ומשום רבינו אמרו, רב, דעה שלישית, לעולם אתה חייב לעשות חודש אחד מלא, דהיינו חודש אדר ראשון צריך להיות של 30 יום, וחודש אחד חסר, אדר ב' חייב להיות של 29 יום, וככה אתה נוהג בסתם, בגולה, עד שיוודע לך, על ידי כאלה שיבואו לעדכן אותך מארץ ישראל, שהוקבר ראש חודש של אדר ב' על ידי בית דין בזמנו, ביום ה-30 של אדר ראשון. ואז אתה יודע שאדר ראשון היה בסך הכל 29 יום, כי ביום ה-30 שלו כבר התחילו את אדר ב', זאת אומרת, הוא היה 29 יום, ואחר כך התחיל כבר אדר ב', אז אתה יודע שהחודש הראשון היה של 29 יום, אבל אם אתה לא יודע מה קבעו בית דין לגבי אדר א', אתה עושה אותו של 30 יום, ואת אדר ב' אתה עושה של 29 יום, ועד כאן דף י"ט.